כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף פז, דף פ"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי מהרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף פ"ו, והדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי. למדנו בסוגייתנו שרבא בר נחמני נמלט מאימת המלכות, ובעת שהותו בשדה לבדו הוא נתבקש כביכול להכריע בין הקדוש ברוך הוא לבין מטיפתא דרקיע, ישיבה של מעלה, בסוגיה חמורה נוגעת להלכות טהרה, וזאת מחמת היותו יחיד בדורו בבקיאותו העצומה בהלכות הללו. אתמול למדנו את פירוט המעשה, כפי שמפרטת אותו הגמרא, ובסופו של דבר יצא נשמתו של רבא בר נחמני בעודו פוסק טהור טהור כפי דעתו של הקדוש ברוך הוא. כאשר פרחה נשמתו יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבא בר נחמני שגופך טהור ויצאת נשמתך בטהור. הרמב״ם בהלכות תומת צרעת פרק ב' הלכה ט' מביא את ההלכה הזו מהלכות טהרה, וכפי שכבר אמרנו אתמול בשיעור, פוסק הרמב״ם בניגוד להכרעתו של רבא בר נחמני. הבאנו את דברי הכסף משנה, שהטעם לכך הוא, על פי הכלל הידוע, לא בשמיים היא, כלומר, לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל, נקבעת ההלכה על פי ראות עיני חכמי ישראל. אין רשות לקבוע הלכות על פי רמזים המגיעים משמיים, כאשר אין נראה לחכמים לפסוק כך. ואף על פי שרבא בר נחמני פסק טהור בזמן חיותו, מכל מקום, מאחר שהוא פסק הלכה זו בשעת פטירתו, הרי נכללת בכלל שלא בשמיים. אבל החתם סופר תמה מדוע ההלכה שנפסקה בסמיכות לשעת הפטירה מוגדרת כלא בשמיים. ולכן מבאר החתם סופר שהרי רבא בר נחמני ברח לשדה לבדו ואיש לא היה עמו, אם כן כיצד נודע לחכמים מה הוא פסק לפני פטירתו? אין זאת אלא שפסיקתו התגלתה לחכמי ישראל באורח פלא, אם על ידי אליהו הנביא או על ידי חלום או רוח הקודש. ומדגיש החתם סופר, אף שפסיקה על פי חלום אינה סותרת את הפסוק לא בשמיים היא, שהרי הפסיקה אינה על פי חלום בלבד, אלא היא למגלה את ההלכה שנאמרה על ידי רבא בר נחמני בחייו. אבל מכל מקום, מפסוק זה יש גם ללמוד שאין להסתמך על רמזים שאינם ניתנים לבירור ודאי ומוחלט. וזאת כדי להימנע ממצב שאנשים שאינם ראויים יטענו שחלמו חלומות אלו ואחרים, ויתעו לנהוג על פיהם. זו ההערה שלנו על אשר למדנו אתמול בדף פי וב ממסכת בבא מציעא, דפינו היומי אתמול. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקלה לי ולא יקשם לדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם איחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומיים, הפרק הראשון, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, וכאמור, אתמול למדנו את דף פי וב. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה הייתה מי הם אחרוני התנאים ומי הם אחרוני המוראים, והתשובה, רבי ורבי נתן אחרוני התנאים, רב אשי ורבינה אחרוני המוראים. שאלה שנייה, במה נחלקו הקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה? התשובה, כאשר יש ספק אם בערת קדמה לשיער לבן או ששיער לבן קדם לבערת, מה הדין? הקדוש ברוך הוא אמר טהור, ושאר ישיבה של מעלה אמרו טמא. שאלה שלישית, מניין שלא ישנה אדם ממנהג המקום והתשובה, מכך שמשה עלה למרום ולא אכל לחם כמנהג המלאכים, ואילו מלאכי השרת כשירדו למטה, אכלו. והיינו שנראה היו שאכלו כמנהג בני אדם. שאלה רביעית, באיזה אופן נהג הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה בהכנסת האורחים של אברהם? והתשובה, שכל מה שעשה אברהם למלאכים בעצמו, עשה חן הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. שאלה חמישית, מה לומדים מהפסוק אל נא תעבור מעל עבדך? והתשובה, אברהם ביקש כביכול מהקדוש ברוך הוא שימתין לו עד שיכניס את האורחים, ומכאן שהכנסת אורחים גדולה מקבלת פני שכינה. השאלה האחרונה, כיצד מיכאל גם בישר לשרה וגם הציל את לוט, הרי אין מלאך עושה בית שליחויות? תרצים התוספות שאין מלאך עושה בית שליחויות זהו דווקא באותו מקום, אבל כאן בישר לשרה במקום אחד והפך את סדום במקום אחר. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו אתמול. הלא הוא דף פי וב ממסכת בב המציע, וחי את מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי כ"ב בכסלו תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי הלא הוא דף פז, דף פי זין ממסכת בב המציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי וב עמוד ב'. חי שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבארת עכשיו הגמרא לאיזה שכר זכה אברהם אבינו על הכנסת המלאכים. אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו ולא על ידי שליח, עשה אף הקדוש ברוך הוא לבניו כביכול בעצמו. וכל מה שעשה אברהם אבינו על ידי שליח ולא בעצמו, עשה אף הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. נאמר בפסוק ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר אחוותו בעצמו. כנגד זה נאמר בספר במדבר, פרק י' פסוק ל' ורוח נשא מאת השם. ויגז סלבים מן הים. הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול הפריח להם את הסלבים. ולמרות שהפסוק הזה נאמר כשירד הסלב בפעם השנייה, שהיה בזה פורנות לבסוף, יש לומר שלומדים מכך על כל סלב, אלא שזה נתהפך עליהם לרעה. ועוד יש לומר שאפשר ללמוד מזה שכל שכן שבפעם הראשונה שבא להם הסלב שאז בא לברכה, שוודאי בא על ידי רוח מאת השם ולא על ידי שליח. כך מסביר העץ יוסף. עוד נאמר, ויקח חמה וחלב ויתן לפניהם, שבעצמו אברהם אבינו נתן לפניהם. כנגד זה נאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק ד', הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול נתן את המן לישראל. גם במן וגם בסלב, השכר הוא מעין מעשה המצווה, שעל מה שאברהם נתן להם בשר, קיבלו בניו בשר, על מה שנתן להם חמה וחלב, קיבלו בניו מן שטעמו הוא מעין טעם החלב. כדברי הגמרא במסכת יום הדף עין ה' עמוד א' על הפסוק והיה טעמו כטעם לשד השמן, אמר רבי אבהו, מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים, אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו, מוצאין בו כמה טעמים. ממשיכה הגמרא ואומרת וכן נאמר, והוא עומד עליהם תחת העץ, שבעצמו עמד לפניהם אברהם אבינו. כנגד זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בספר שמות פרק י' פסוק ו', הנני עומד לפניך שם על הצור, בחורב, והקיט בצור ויצאו ממנו מים ושתה עם, שהקדוש ברוך הוא בעצמו עמד לפניו שם. וכן נאמר עוד ואברהם הולך עמם לשלחם, שליווה אותם בעצמו. כנגד זה נאמר ביציאת מצרים בספר שמות פרק י' פסוק כ"א, והשם הולך לפניהם יומם, שכביכול בעצמו ליווה אותם. ואילו את המים שלא נתן להם בעצמו, כמו שכתוב, יוקחנה מעט מים והיינו על ידי שליח, כנגד זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה בספר שמות פרק י' פסוק ו', והקיטה בצור ויצאו ממנו מים, ושתה העם שנתן ישראל מים על ידי שליח. והטעם שהביא את המים על ידי השליח, מפני שרצה למהר ולהביא את הכל לפניהם, ואי אפשר להביא שני דברים כאחד. מה שהביא אברהם אבינו את הלחם בעצמו, זה מפני שיש בזה חיסרון כיס ורצה להראות להם שהוא נותן לפניהם בעין טובה. כך מסביר המהר"ל בגור אריה. הביאה הגמרא שיטה החולקת במהות השכר שזכה אברהם לזרעו מחמת הנהגתו. אומרת הגמרא ופלי גדר רבי חמא ברבי חנינא. חולק רב יהודה בשם רב על דבריו של רבי חמא בר רבי חנינא, דורש באופן אחר את מה שקיבלו ישראל בשכר מעשיו של אברהם אבינו. ואמר רבי חמא בר רבי חנינא וכן תנא דבי רבי ישמעאל, וכך שנינו בברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, בשכר שלושה מעשים טובים של אברהם זכו זרעו לשלוש מתנות שניתנו להם במדבר. ומה שלא זכו ישראל לשכר כנגד הפת והבשר שהכיל אברהם אבינו את המלאכים, כיוון שכן הוא הדרך ושורת המנהג להכיל אורחים בפת ובשר. אמנם להביא לפני האורחים גם חמה וחלב, ולעמוד עליהם כדי לשמשם ולתת להם מים לרחיצת הרגליים, אין זו הרגילות, ולכן קיבל אברהם שכר על כך. ומפרט את הגמרא בשכר שנתן למלאכים חמה וחלב, זכו זרעו למן. ובשכר והוא עומד עליהם, זכו זרעו לעמוד ענן שהיה עומד עליהם תמיד. ככתוב בספר במדבר פרק י' פסוק י' שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, ועננך עומד עליהם. ובשכר יוקחנה מעט מים, זכו זרעו לבערה של מרים, כדברי רב יהודה, בשם רב. שואל המהרש"ר, במסכת תענית דף ט' עמוד א' מבואר שבזכות משה רבינו זכו ישראל למן, בזכות אהרון הכהן זכו לעמוד הענן, ובזכות מרים הנביאה זכו לבאר, ואילו כאן משמע שבזכות אברהם זכו לשלושתם. תרץ המהרש"ר שבזכותו של אברהם היו באים לזמן מועט ומסתלקים, רק בזכותם של משה אהרון ומרים הם נמשכו למשך 40 שנה, ולכן כשמת אהרון הכהן נסתלק הענן, כשמת מרים הנביאה נסתלק הבאר, כשמת משה רבינו נסתלק המן. אם כן, מצינו פה שיש מחלוקת בין רב יהודה בשמו של רב לבין רבי חמה ברבי חנינה לגבי השכר שזכו מחמת והוא עומד עליהם. האם הכוונה לעמוד הענן או למה שנאמר הנני עומד לפניך שם על הצור? ממשיכה הגמרא לבאר את מעשה אברהם אבינו עם המלאכים. נאמר בפסוק ספר בראשית פרק חי פסוק ד' שאברהם אבינו אמר למלאכים יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל, אמרו לו המלאכים לאברהם אבינו, וכי בערבים חשדתנו? וכי חשדת בנו שאנחנו ערבים שהם משתחווים לאבק רגליהם, ולכן ביקשת מאיתנו לרחוץ את רגלינו? הלא כבר יצא ממנו, כבר יצא ממך, ישמעאל הנוהג להשתחוות לאבק רגליו. ומסביר המהרש"ל, למרות שלא נזכר בפסוק שהמלאכים אמרו כך לאברהם אבינו, לומדים זאת ממה שלקה אברהם אבינו בכך שיצא ממנו ישמעאל שזרוע הערבים עובדים לאבק. ועל כורחה שזה מפני שחשד בהם, שכן החושד בקשרים לוקה בגופו, כאמור במסכת שבת דף צד זין עמוד א'. רבן יהוידע כותב שהגמרא דייקה זאת מלשון הכתוב, ויאמרו אליו כן תעשה כאשר דיברת, דהיינו תעשה רק מה שאמרת שתעשה בעצמך, דהיינו ויקחה פת לחם ולא מה שהטלת על אחרים לעשות, דהיינו יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם כי איננו ערבים כמו שחשדתנו. וכן הם רמזו לו שאתה תעשה את מה שדיברת שתביא, אבל אנחנו איננו זקוקים לעשות מה שביקשת מאיתנו לעשות, שכן איננו עובדים לאבק שברגלינו. עוד הוא מוסיף שמה שלא דנו המלאכים את אברהם אבינו לכף זכות, שמה שרצה שירחצו את רגליהם זה בשביל התענוג, מאחר שהם באו מהדרך, כיוון שראו שאת לקיחת המים, שזה דבר קל, לא עשה אברהם אבינו בעצמו, אלא הטילו על אחרים. ואילו לקיחת פת לחם שהוא יותר קשה להכנה, עשה אברהם בעצמו. הם הבינו מכך שהמים לא באו להנאתם, אלא כדי להסיר מהם את העבודה הזרה. נאמר בפסוק בספר בראשית, פרק י"ח, פסוק א', וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. שואלת הגמרא, מה הכוונה כחום היום? מבארת הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אותו היום שבאו המלאכים לבקר את אברהם אבינו, יום שלישי של מילה של אברהם היה, ואז הנימול חולה ביותר. יש מחלוקת בראשונים אם עיקר החולי הוא ביום השלישי או כל שלושת הימים הראשונים. ובא הקדוש ברוך הוא לשאול בשלומו של אברהם, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה, כדי שיהיה חם מאוד, ועוברי דרכים לא יהיו מצויים כדי שלא יטריח אותו צדיק. דהיינו אברהם אבינו באורחים שכן הוא חולה. מסביר המזרחי שזה משל כאילו גוף השמש נתון בתוך תיק, ומשם הוא מאיר לעולם, ובאותו יום הוציאו להזריח חמה בכוח, בכדי שלא יהיו עוברים ושבים מצויים. ומדייקים זאת מכך שלא אמר הכתוב בחום, אלא כחום, בכף הדמיון. שכוונתו כמו החום הידוע המפורש בדברי הנביאים בספר מלאכי פרק ב' פסוק י"ט, כי הנה יום בא בוער כתנור. ודרשו חז"ל במסכת נדרים דף ח' עמוד ב' שלעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן ארתיקה. כשראה אברהם אבינו שלא מגיעים אורחים, מספר את הגמרא, שדרי לאליעזר למי פק לברה, שלח את עבדו אליעזר לצאת החוצה כדי לראות אם יש עובר ושב יכניסהו לביתו. נפק ולא אשכח, יצא אליעזר ולא מצא עוברי אורח. חזר וסיפר זאת לאברהם. אמר לו אברהם, לא מהם נלך, אינני מאמין לדבריך. אומר רבן יהוידע, על אף שאליעזר היה צדיק וחכם והיה משקה מתורת רבו לאחרים, בכל זאת חשד בו אברהם אבינו שהוא מתכוון לטובתו של רבו שלא להטריחו בהכנסת אורחים ביום השלישי למילתו כשהוא חולה וחלש. אומרת הגמרא, היינו דאמרי תמן, זה המקור למה שאומרים בארץ ישראל, לית הימנותא בעבדי, אין נאמנות לעבדים. נפק איום, מספרת הגמרא, יצא אברהם בעצמו, חזי הראו לקדוש ברוך הוא דקאי הבבא שעומד בפתח, היינו דכתיב זהו שנאמר שם, ויאמר, השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, שאמר זאת לקדוש ברוך הוא שבא לבקרו. אבל, כיוון דחזה, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא דקאסר ושערי, שאברהם אבינו קשר את התחבושת על מקום מילתו, והתירה, אמר הקדוש ברוך הוא, לאו אור אחר עלי מי קמך, אין זה דרך ארץ לעמוד כאן. ומבארת הגמרא, היינו דכתיב זהו שנאמר וישא עינה ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר וירץ לקראתם. שלכאורה קשה שבתחילה כתוב ניצבים עליו, משמע בסמוך לו, ואילו לאחר מכן כתוב וירץ לקראתם. וכיוון שהיו קרובים לשם מה רץ לקראתם, אלא דמעיקר האטו קמו עלי. בתחילה הם הגיעו ועמדו לידו. אבל כי חזיו דאבל היצערה, אמרו לב אורח ערה למי כמחה, כשראו שיש לו צער מעמילה, אמרו המלאכים אין זה דרך ארץ לעמוד כאן. שואלת הגמרא, מה נינו מי אותם שלושה אנשים? עונה הגמרא, מיכאל וגבריאל ורפאל. ומבארת הגמרא, לשם מה הגיעו שלושתם? מיכאל שבא לבשר את שרה אמנו שיוולד לבן, ואילו אברהם אבינו כבר נתבשר על פקידת שרה מפי השכינה, ורק שרה נתבשרה מפי המלאך שאמר לאברהם בכדי שתשמע שרה, כך מבאר הרמב"ן. רפאל שבא לרפא את אברהם ממילתו, ומה שנצרח למלאך רפאל שירפא הוא, ולא יתרפא באבן טובה שהיה לו על צווארו, שכל הרואה אותה היה מיד מתרפא, כמבואר במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד ב', כיוון שהייתה מצוות המילה מאת הקדוש ברוך הוא, לא רצה אברהם אבינו לרפא את עצמו על ידי הבטה באבן הטובה, עד שבא רפאל המלאך וריפאו. וגבריאל עזה למאי פחה לסדום, הלך להפוך את סדום. ומה שנקטה הגמרא בתחילה את גבריאל בין מיכאל לרפאל, וכאן נקטה את גבריאל אחרון, משום שתחילה הזכירה אותם הגמרא לפי סדר מעלתם. והמלאך גבריאל הוא יותר במעלה מהמלאך רפאל. אבל כאן מזכירה אותם הגמרא לפי סדר שליחותם, ושליחותו של המלאך רפאל לרפא את אברהם אבינו, וכן שליחותו של המלאך מיכאל לבשר את שרה, היו בו ביום, ואילו שליחותו של גבריאל המלאך להפוך את סדום, הייתה רק למחרת. כך מבאר הבן יהוידע. שואלת הגמרא, והכתיב, הרי נאמר שם, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, הרי שהלכו שני מלאכים ולא רק גבריאל. עונה הגמרא, דאז על מיכאל בהדי, לשזוויה ללוט. מיכאל הלך יחד עמו כדי להציל את לוט. ואילו את תפיחת סדום עשה גבריאל לבדו. די קנמי, מדויק גם מהפסוק שרק מלאך אחד הפך את סדום, דכתיב הרי כתוב, ויהפוך את הערים האל בלשון יחיד. ולא כתיב ולא כתוב, ויהפכו בלשון רבים. אם כן, שמע מן אכן יש להוכיח מכך, שרק אחד הפך את סדום. למרות שמבואר במדרש שמלאך אחד אינו יכול לעשות שתי שליחויות, ומיכאל כבר נשלח לבשר לשרה אמנו שתפקד בבן, מכל מקום, דווקא במקום אחד אין ביכולתו של מלאך לעשות שתי שליחויות. מה שאין כן מיכאל שנשלח בתחילה לבשר לשרה שתפקד בבן, ורק אחר כך, כשהלך מביתו של אברהם אבינו לסדום, עשה את שליחותו השנייה, זה ייתכן. כך תוספות לדיבור המתחיל, ההוא דעתה לשזב ילילות. עוד מתרצים התוספות שרפואה והצלה הם עניין אחד, ולא נחשב בזה שעושה שתי שליחויות. מוסיפים התוספות שאף שבפסוקים משמע ששני המלאכים הצילו, היינו ששניהם הוציאו מחוץ לעיר, ומיכאל המשיך ללוותו עד צוהר, וגבריאל רק מיהר אותו לעזוב את המקום בכדי שיוכל להפוך את סדום. המהרש"א מוסיף ומסביר מה שכתוב, כי משחיתים אנחנו את העיר בלשון רבים, היינו כיוון שהפיכת סדום הייתה תלויה ועומדת בהצלתו של לוט, כנאמר בפסוק כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה, ולכן נקראת ההפיכה גם על שם המלאך מיכאל, אף שהוא רק הציל את לוט. שואלת הגמרא, מה ישנה? למה שונה הדבר לגבי אברהם? דכתיב שהמלאכים הסכימו לדבריו ואמרו, כן תעשה כאשר דיברת, שקיבלו את הזמנתו. ומה ישנה? למה שונה הדבר לגבי לוט? דכתיב שכתוב אצלו, והפצר בה מאוד, שבתחילה סירבו המלאכים ללכת לביתו עד שיפציר בהם. עונה הגמרא, אמר רבי אלעזר מכאן, שמידת דרך ארץ היא, שמסרבים לקטן הרוצה לכבד, כאילו אין רוצים להטריחו, ואין מסרבים לגדול הרוצה לכבד, אלא יש לקיים את דבריו בגזירת שלטון. ולכן לאברהם הסכימו המלאכים מיד, ואילו לא צרבו, עד שיפציר בהם מאוד. ממשיכה הגמרא לדרוש את פסוקי הפרשה, שואלת הגמרא שלחאורה פסוקים סותרים זה את זה. בתחילה כתיב שאברהם אמר והקחה פת לחם, שיביא לפניהם לחם, וכתיב לאחר מכן ולבקר רץ אברהם, הרי שלבסוף הניח לפניהם בשר. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, יש ללמוד מכאן שצדיקים אומרים מעט, ולבסוף עושים הרבה. מסביר המהרש"א, הטעם שאומרים מעט, משום שלפעמים האורח נמנע מלהיכנס לבית המארח, מחמת שאינו רוצה להטריח את בעל הבית, ולכן דרכם של הצדיקים לומר שיעשו מעט ולא יהיה להם לתורח, כדי שלא יבוא שהאורח להיכנס לביתם, ואז עושים הם הרבה. ולכן אברהם אמר למלאכים בתחילה שייתן להם לחם, ולבסוף הוא הניח לפניהם בשר. ואילו רשעים אומרים שיעשו הרבה, ואפילו מעט אינם עושים לבסוף. בררת הגמרא, מנהלן, מניין לנו שהרשעים אומרים הרבה ולא עושים אפילו מעט? אומרת הגמרא, מעפרון. ומעיקר הכתיב, בתחילה כתוב שאמר עפרון לאברהם, ספר בראשית פרק רב ג' פסוק תדוו, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מהי? מהי ארץ ששוויה 400 שקל כסף? הנח את המחר וקח את השדה בחינם. ואילו לבסוף כתיב, הישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר, שנטל מאברהם 400 שקל כסף עובר לסוחר. פרשת הגמרא שעובר לסוחר, היינו שבכל מקום התקבל השקל, והיינו דלא שקל מיני אלא קנטרי, שלא לקח עפרון מאברהם אבינו אלא שקלים גדולים ששוקלים מאה מנה, שאף על פי שכתוב סתם שקל, מכל מקום היא כדוכתא דקרולה לתיקלה קנטירה. יש מקומות שהשקלים נקראים קנטרין, כיוון ששוקלים מאה מנה, ואותם דרש עפרון מאברהם אבינו. נאמר בפסוק, מערי שלוש שאים קמח סולת. מקשה הגמרא שלכאורה יש כאן סתירה. מצד אחד כתיב שתיקח קמח, וכתיב מיד אחריו שתיקח סולת, שהוא משובח יותר מן הקמח. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, מכאן יש ללמוד שהאישה צרה עיניה בארוחים יותר מן האיש. שרה אמרה שתביא קמח, ואברהם אמר שהיא תביא סולת. ומסביר המהרש"א, אין לומר שאברהם אמר קמח ושרה אמרה סולת, משום שאברהם אבינו ודאי לא הייתה עינו צרה בארוחים, שהרי אמר מעט ועשה הרבה. שואלת הגמרא, כתיב נאמר שאמר לאברהם לושי ועשי עוגות, ולבסוף כתיב היקח חימה וחלב ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, ואילו לחם שאמר לה להכין לא הייתי לכמה, היו לא הביא לפניהם. תרץ את הגמרא, אמר אפרים מקשאה, תלמידו של רבי מאיר משמי דה רבי מאיר, אפרים מקשאה, הכוונה שהיה מוכר קישויים, מסביר רשי, ועוד הוא מפרש היה מקשה על ההלכות, ולפירוש הזה יש לקרוא את המם בפתח, אפרים מקשאה. הוא מסביר משמו של רבי מאיר, אברהם אבינו אוכל חולין בתאריה, היה מקפיד שמאכלו יהיה טהור כקודשים, כדי שכשיזדמן לו אכילת קודשים, כשלמים וכיוצא, יהיה רגיל להיזהר בתארתם. הוא נזהר בזה גם כשמאכלו חולין היה, ושרה אמנו אותו היום פרסה נידה, ראתה דם נידה, וכשלה שאתה עיסה, נטמעה עיסה, ולכן לא הגיש להם לחם. מסבירים התוספות במסכת ראש השנה, דף י' עמוד ב', דיבור המתחיל הגעה, למרות שאחר שהמלאכים סיימו לאכול נאמר, ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים, ועוד נאמר ותצחק שרה בקרבה לאמור אחר בלותי, הייתה לי עדנה ואדוני זקן, הכוונה שלא היה לה אורח כנשים, אבל מכל מקום ראתה באקראי. ואילו אמר שם מפרש, שאומנם שרה פרסה נידה רק לאחר שסיימו המלאכים את סעודתם ובישרו לה שיפקדו בבן, אבל המלאכים ידעו ששרה עתידה לפרוס נידה בו ביום, ואמרו זאת לאברהם אבינו, וכיוון שנידה מתאמה למפרע מעת לעת קודם שראתה, לכן נטמע הלחם אף שעשתה אותו לפני שראתה. נאמר בפסוק, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, שהמלאכים שאלו את אברהם היכן שרה, וענה להם שהיא באוהל, והטעם שכתבה זאת התורה כדי להודיע ששרה אמנו צנועה הייתה ולא יצאה מהאוהל להיראות לפני המלאכים. אמר רב יהודה, אמר רב איתמה, ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יצחק, יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באוהל הייתה, אלא מהי, מדוע שאלו היכן שרה, והוא ענה להם שהיא באוהל, כדי לחבבה על בעלה, להודיעו שאשתו צנועה יותר משאר חברותיה, שאינה נראית לאורחים וצריך לשאול עליה היכן היא. רבי יוסי ברב חנינה אמר, הטעם ששאלו המלאכים את אברהם היכן שרה, כדי לשגר לכוס של ברכה, לשלוח לכוס של ברכה כוס יין שברכו עליו ברכת המזון, ולמרות שלא אכלו פת, שרי נטמעה עיסק המבואר לאל, בכל זאת ברכו ברכת המזון, כיוון שבדורות הראשונים קודם מתן תורה, על כל דבר מזין שאכלו בין פת ובין דבר אחר, לא היו מברכים אלא ברכת הזן, והיו מברכים אותה על הכוס. כך מסביר הרמה מפיאנו. תני אומרת הגמרא, שנינו בברייתא משום רבי יוסי, למה נקוד, למה יש נקודות בספר תורה על האותיות איו א' י' ו' שבמילה אילב, רק על הלמד אין נקודה, ומשמעות האותיות הנקודות היא איכן שרה, כי נקדו את האותיות הללו כדי לעקור את התיבה ממשמעותה ולומר שהם באו לדרשה, שלא היו המלאכים צריכים לשאול איה שרה, כיוון שידעו איכני, ובזה לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם בשלום אישת בעל אכסניה שלו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, למה מפרשים על פי המדרש בבראשית רבה, שהניקוד על האותיות היו מרמז שאף את שרה אמנו שאלו המלאכים היו, דהיינו איכן אברהם, ששאלו לאיש על אשתו ולאישה על בעלה. שואלת הגמרא, ואמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל. תרץ את הגמרא, על ידי בעלה שייני, שונה הדבר כששואל את בעלה מה שלומה, שבאופן זה זה מותר, אבל לשאול בשלומה אפילו על ידי שליחות בעלה אסור. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, על כותבים שרק לשאול היה פלונית מותר, אבל לא לשאול בשלומה כלל. ובמסכת קידושין דף עין עמוד ב' כותבים התוספות שמותר לשאול בשלומה על ידי בעלה, ורק לשלוח לשלום אסור אפילו על ידי בעלה. כתב הרמב"ן שההלכה כדברי רש"י, שלשלוח לשלום על ידי בעלה אסור, אבל לשאול את הבעל לשלום אשתו מותר. כך גם נפסק בשולחן ערוך אבן העזר סימן כ"א. נאמר בפסוק ששרה אמרה אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אמר רב חסדא, הביור של הפסוק הוא שאחר שנתבלה הבשר של שרה ורבו הקמטים שבעורה, שוב נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטים כשל אישה צעירה, וחזר היופי למקומו. שואלת הגמרא, שהפסוקים נראים כלא מתאימים, כתיב ששרה אמרה ואדוני זקן, וכתיב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ששרה אמרה ואני זקנתי, דלא מוטיב הקדוש ברוך הוא כדי כאמרה היא, ולא אמר הקדוש ברוך הוא את הדברים כפי ששרה אמרה. עונה הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, גדול הוא השלום שאפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה בו, שינה לומר לו כפי שאמרה שרה, שנאמר, כששרה שמעה את הבשורה שיוולד להם בן, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, ובלשון הזו יש ביזיון לאברהם אבינו, וכתיב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלת ואני זקנתי, תעלה את הזקנה בשרה ולא אמר לו שאמרה ואדוני זקן. זאת משום שיש בזה זלזול באברהם ועשה זאת מפני השלום. דורשת הגמרא מעניין לידתו של יצחק בעקבות הבטחת המלאכים. נאמר בפסוק, ספר בראשית פרק רפא פסוק זין ותומר, ממילל לאברהם הניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לסכוניו. שרה אמרה, ראו מי הוא שאמר לאברהם ששרה תוליד בן וקיים הבטחתו. מילל זה למעשה לשון של דיבר, אלא שנקת הכתוב לשון מילל, משום שמילל בגמטריה 100, דהיינו שאברהם הוליד כשהיה בן 100. כך מפרש רשי על התורה. אבל הרמב"ן מפרש שאין זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא שאין אחד מהשומעים שנולד לאברהם בן שהיה יכול לומר לו זאת שעתיד ללד בן. שואלת הגמרא, מה שאמר הכתוב העניקה בנים בלשון רבים, משמע שהעניקה כמה בנים, וקשה כמה בנים העניקה שרה, והרי לא נולד לה אלא יצחק. מדרצת הגמרא, אמר רבי לוי, אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו מלינוק חלב אמו, עשה סעודה גדולה, היו כל אומות העולם מרננים מלעיזים ואומרים, ראיתם זקן וסקנה, דהיינו אברהם ושרה שהביאו, הסופי מן השוק. ילד שנמצא מוטל לבד בשוק ואין ידוע מי הם אביו ואמו, והמוצאו בשוק, אוספו אל תוך ביתו. ואומרים עליו, בנינו ולא עוד, אלא שעושים משתה גדול כדי להעמיד, כדי לקיים את דבריהם. משום שמבואר לאל בדף י' עמוד א', לא שדי איניש זוזה בכדי, אין אדם זורק את מעותיו ומבזבזם לחינם. וגם במסכת כתובות בדף י' עמוד א' נאמר, חזקה אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. ממילא טענו אומות העולם, שמה שאברהם אבינו ושרה אמנו הכינו סעודה גדולה, ודאי שכוונתם להוכיח בזה שאכן זהו בנם האמיתי, ואינו אסופי מן השטוק. מה עשה אברהם אבינו כדי להפריך את דבריהם? הלך וזימן את כל גדולי הדור למשתה, ושרה אמנו זימנה למשתה את נשותיהם של כל גדולי הדור, וכל אחת ואחת מהן הביאה את בנה אמה, ומניקתה לא הביאה. ובמדרש תנחומא נאמר, שעשו כן בכוונה לנסות את שרה ולדעת אם אמנם יצחק הוא בנה או לא. ונעשה נס בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולן. והטעם שעשה סעודה ביום שנגמל יצחק אבינו מלינוק כדי לפרנס... כדי לפרסם את הנס הנפלא ששרה אמנו הייתה בת 90 שנה ואף על פי כן הניקה את יצחק בנה עד יום יגמלו. היינו למשך 24 חודשים. והיו הגויים מרננים ואומרים שאין דרך העולם לעשות משתה ביום יגמל התינוק. ומה שאברהם אבינו הכין את הסעודה זה כדי להעמיד ולחזק את דבריו שנעשה לו נס, אבל לאמיתו של דבר, הם הביאו הסופים מהשוק ואמרו עליו, בנינו הוא. לכן עשה הקדוש ברוך הוא נס שתניק את כולם כדי שיראו שאכן הניקה עד כעת, כך מסביר המהרש"א. ובשו"ת המעריץ הוא כותב שהקדוש ברוך הוא הראה בכך שהעניק הבנים שרה, שהנס שנעשה להם בלידת יצחק היה גם בזכות שרה ולא רק בזכותו של אברהם אבינו. שכן, אף אם את נס הלידה אפשר לתלות בזכותו של אברהם אבינו, זאת ודאי בזכותה בעלה, שאם לא כן הרי שאפשר היה למסור את יצחק למינקת. המשיכה הגמרא ואומרת, ועדיין היו אומות העולם מרננים ואומרים, אם אמנם ראינו ששרה עבד 90 שנה תילד, אך אין זה ראיה שגם אברהם שהוא בן 100 שנה יוליד, ואולי יצחק הוא בנה של שרה ולא של אברהם. מיד נהפך קלסטר פנים של יצחק ונדמה, נעשה יצחק דומה לאברהם, פתחו כולם ואמרו, כאמור בספר בראשית פרק חפי פסוק י' אברהם הוליד את יצחק, שכן ניכר בקלסטר פניו שבנו של אברהם אבינו. וממדרש תנחומה על פרשת תולדות כך נאמר, בואו ראה כוח השלום, שבשעה שנתלתלה שרה מיד פרעה ליד אבימלך ונתעברה ביצחק, היו אומות העולם אומרים, הלבן 100 שנה ייוולד, אלא היא מעוברת מאבימלך או מפרעה, והיה חשד בליבו של אברהם על אילו הדברים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למלאך הממונה על יצירת הוולד, עשה כל איכונין שלו כדמות אביו, כדי שיעידו הכל שהוא בנו של אברהם. מניין? ממה שקרו בעניין, אילה תולדות יצחק בן אברהם, ממשמע שהוא אומר יצחק בן אברהם, איני יודע שאברהם הוליד את יצחק? ומה תלמוד לומר אברהם הוליד את יצחק? שכל הרואה אברהם היה אומר בוודאי שאברהם הוליד את יצחק. ממה שהיה קלסטר פניהם דומים זה לזה. לכך נאמר, אברהם הוליד את יצחק. שואל הכל יעקב, לרבי יעקב קפיל מרגלית, איך ייתכן שאברהם אבינו שהיה ראש לנביאים וקיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, יהיה בליבו על שרה צדקת משעה שנלקחה לבית אבימלך, ועוד שהתורה העידה שאבימלך לא קרב אליה. והוא מתרץ שבדין סוטה נאמר, ואם לא נטמאה אישה הוא תאוראי ונקטע ונזרע זרע. אמרו על כך חז"ל במסכת ברכות דף למד א' עמוד ב', שאם הייתה הכרה נפקדת, וכך אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא בתפילתה, אם ראו תראה בעוני עמתך, ודרשו על כך חז"ל, שאמרה חנה, אם ראו מוטב ואם לאו, תראה. אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי, וכיוון דמסתתרנה משקו למי סוטה, והיא אתה עושה תלורתך פלסטר, שנאמר ונקטע ונזרע זרע. ואמרו ליצני הדור, מאבימלך נתעברה שרה, שבגלל שנסתרה היא עם פרעה ואבימלך, מן הדין הוא שיהיו לה בנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק, שם דומים לאברהם, וידוע כל שבזכות אברהם נולד יצחק. מוסיפה הגמרא, מה קרה כשקלסתר פניו של יצחק נעשה דומה לשל אברהם? עד זמנו של אברהם אבינו, לא היה זקנה, לא היה שינוי במראה הזקן מהצעיר. וכיוון שקלסתר פניו של יצחק נעשה דומה לאברהם, מן דעה ובאי למשתה בעדי אברהם, משתהי בעדי יצחק, מי שהיה רוצה לדבר עם אברהם, דיבר בטעות עם יצחק. וכן בעדי יצחק, משתהי בעדי אברהם, מי שהיה רוצה לדבר עם יצחק, היה מדבר בטעות עם אברהם, כיוון שלא יכלו להבחין ביניהם. עת אברהם, באי רחמי ואה וזקנה. בא אברהם וביקש רחמים בתפילתו, ונעשה שינוי במראה הזקן מהצעיר. שנאמר ואברהם זקן, בא בימים. אגב, שהביאה הגמרא את תפילתו של אברהם אבינו על זקנה, מביאה גם הגמרא שיעקב התפלל שיהיה חולי קודם המיטה. אומרת הגמרא, עד זמנו של יעקב אבינו לא היה חולשה, לא היו חולים קודם המיטה. ומה שמבואר במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד ב', שאבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, וכל חולה שהיה רואה אותה היה מתרפא מיד. היינו, מי שהיה מקבל פצע ממכה, אבל חולי לא היה. ועוד יש לומר, שאף שהיו חולים, לא היו חולים מחלה של מיטה. כשבא יעקב ביקש שיהיה חולי של מיטה. ולתירוץ הזה יש לומר, שאף מה שמבואר לקמן, שעד שבא אלישע לא היה אדם שנרפא ממחלתו, הכוונה מחולי של מיטה. כך תוספות במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב', דיבור המתחיל שכל. אומרת הגמרא, אתה יעקב באי רחמי ואבי חולשה, בא יעקב אבינו וביקש רחמים בתפילתו, ונעשה דרך העולם שאנשים חולים לפני המיטה, כדי שיוכל לצוות לביתו, שנאמר, ויומר ליוסף הנה אביך חולה. שהרי לא מוזכר כאן שיעקב אבינו קרא ליוסף כמו בפרשה הקודמת. מפני שעצם האמירה שאביו חולה, היא עצמה הקריאה, שכן התחדש באביו החולי, שלפני המיטה דבר שלא היה קודם לכן בעולם, כדי שיעקב אבינו יוכל לברך את בניו, ולצוותם כמבואר ברשי, אצלנו, כך מבאר המהרש"א. מביאה הגמרא שגם אצל אלישע נעשה שינוי בסדר הבריאה. עד דעת אלישע לא עבד החליש ואיתפח. עד שהגיע אלישע לא היה אדם שחלה והתרפא ממחלתו. עת אלישע באי רחמה ואיתפח. בא אלישע וביקש רחמים בתפילתו ועברי ממחלתו, שנאמר בספר מלכים ב' פרק י"ג פסוק י"ד, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. מכלל, דחלה חולי אחריתם, הוכח מכך שחלה עוד מחלה אחרת שלא מת בה. בילקוט שמעוני נאמר, שבעה דברי מופת נעשו בעולם, שלא נבראו כמותם מיום שנבראו שמיים וארץ. והמופת השביעי שמוזכר שם, לא היה אדם עומד מחוליו עד שבא חזקיהו מלך יהודה ועמד וחיה. הרי שרק בחזקיהו המלך מצאנו את הדבר הזה בראשונה. אם כן, מחלוקת בין הילקוט שמעוני לבין הגמרא שלנו. מביאה הגמרא ומבארת מחמת מה חלה אלישע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שלושה חלאין חלה אלישע. אחד שדחפו לגיחזי בשתי ידיו, אחד כשדחף את גיחזי בשתי ידיו שלא רצה לקבלו כשרצה לחזור בתשובה. גיחזי היה משרתו של אלישע הנביא, אבל נהג כמה דברים שלא כהוגן, ודחאו אלישע וקיללו שיהיה מצורע הוא ובניו עד סוף ימיהם. המעשה כולו מובא במסכת סוטה דף מ"ז עמוד א'. ואחד, החולי השני שחלה אלישע, שגירה דובים בתינוקות שיצאו לגדפו. יצאו נערים קטנים מהעיר לקראתו ואמרו לו עלי קרח, עלי קרח, והוא קילל אותם, ואז יצאו שני דובים מהיער ובקעו 42 ילדים מהם. כמבואר בספר מלכים ב', פרק ב', פסוקים חף ג' וחף ד'. ומעשה הדובים היה לפני המעשה של גיחזי. ואומנם במסכת סנהדרין דף ק"ז עמוד ב', הוא מובא קודם. ואחד, החולי השלישי והאחרון שחלה אלישע ומת בו, שנאמר ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. ודורשים זאת, חלה חולי אחד את חוליו חולי שני אשר ימות בו, חולי שלישי. וכתב המהרש"א שלא מצינו שום אבון באלישע לתלות בו את שתי מחלותיו הראשונות, אלא רק שני אלו. וקשה שאם אמנם מעשים אלו הם שלא כדין, כיצד ייתכן שאלישע הנביא יעשה זאת? ואם מעשים אלו הם על פי דין, מדוע נענש על כך? והמנחת סוטה מתרץ במסכת סוטה בדף מ"ז, שהרי נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ש"ד, שלחכם מותר לנדות עם הארץ שביזה אותו, ולא צריך לזה לא עדים ולא התראה. אבל הדבר הזה הוא לא שבח לחכם, אלא הוא צריך להעלים את עיניו ממחרפיו, אלא אם כן היה הדבר בפרסיה. ולכן, אמנם לאלישע היה מותר לנהוג כך, אבל בכל זאת הוא נענש משום שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אומרת הגמרא בדף פז עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, שנינו במשנה שרבי יוחנן בן מתיה אמר לבנו, אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית. כך תסכם עם הפועלים ששכרת. כי אחרת, אם לא תסכם במפורש מה אתה נותן להם לאכול, גם אם תיתן להם סעודת שלמה בשעתו, לא תיצא ידי חובה. מבררת הגמרא מה הפירוש פת וקטנית. אמר לרווח הבריידי רב יוסף לרב חיסדה, פת קטנית תנן או פת וקטנית תנן. האם יש לגרוס במשנה פת קטנית, בלי אבב לפני המילה קטנית, או שיש לגרוס פת וקטנית. והספק של הגמרא זה לא מה אמר רב יוחנן בן מתיה לבנו שהתחייב לפועלים. שהוא ודאי התחייב להם פת וקטנית. הספק הוא אם אמר להם פת קטנית בלי וב, ואף על פי כן הכוונה לפת הנאכלת יחד עם קטניות, ולא ללחם שנאפה מקטניות, שכן אין נהוג לאפותו מקטניות, או שאמר פת וקטנית, אבל אם היה אומר להם פת קטנית, הייתה הכוונה ללחם האפוי מקטניות בלבד. והנפקמין על האדם שהבטיח לפועליו פת קטנית, אם צריך לתת לפניהם פת עם קטניות, או שדי לו לתת לפניהם פת העשויה מקטניות. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, פת קטנית נן. אמר להישיב לו רב חיסדה, האלוקים, בלשון שבועה, יש לגרוס וקטנית. והמילה וקטנית צריכה להיות וו כימור דיה דלברות. כפי שהספינה שבנהר ששמו לברות, צריכה קרש שמכוון אותה בדרך. שכן, בנהר לברות ישנם אבנים ומכשולים שמעכבים את הספינות מלעבור, ורב החובל משתמש בקרש הזה כדי להזיז את הספינה לדרכה. ובמסכת מגילה בדף ט"ז עמוד ב' בעניין כתיבת האות ו' של ויזתה, הגמרא אומרת שיש למתוח אותה כימור דיה דלברות, ונחלקו הראשונים שם עם הכוונה שיש לה סוטה ארוכה, או לזקוף את ראשה או להאריך בקריאתה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן שומן בן גמליאל אומר, אינו צריך, הכל כמנהג המדינה. שואלת הגמרא, המילה הכל להטוי עם האימה היא באה לרבות. עונה הגמרא להטוי איזה באה לרבות הדתנן, ויש כאן לגרוס הדתניה, מה ששנינו בברייתא הסוחרת הפועל ואמר לו, ששכרו באחד וכשניים מבני העיר, תקבל שכר כמו אחד ושניים מהפועלים של העיר, נותן לו כפחות שבסחירות, כפי שמשלמים לפועל הזול ביותר בעיר, כיוון שהפועל בא להוציא ממון מבעל הבית, ועליו להביא ראייה שמגיע לו יותר, שהרי מוציא מחברו עליו הראייה, אלו הם דברי רבי יהושע. וחכמים אומרים משמנין ביניהם, מחשבים ביניהם, ואינו משלם כפועל הפחות ולא כפועל המשובח, אלא משלם לו כפי שמשלמים באותה העיר לפועל בינוני, והיינו כמנהג המדינה. ומשמנין ביניהם זה מלשון שומה. ואילו רבינו חננאל מפרש שמחשבים את הסכום של שכר הפועלים הגבוה ביותר עם הסכום הנמוך ביותר, ומשלם לפועל חצי מזה. הנפקמינה בין שיטת רשי לשיטת רבינו חננאל באופן שיש שלושה שערים, והשכר הגדול ביותר הוא 8 זוזים, הבינוני 5 זוזים, והקטן הוא 4 זוזים. לפי רשי ישלם רק 5 זוזים, שזה סכום השכר הבינוני, ואילו לדעת רבינו חננאל מחברים את השער הגדול שהוא 8 זוזים עם השער הקטן שהוא 4 זוזים, הרי 12 ומשלם לפועל מחצית מכך, דהיינו שהפועל מקבל 6 זוזים. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בסוף דף פייזיין עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. במשנה הקודמת בדף ג' עמוד א' התבהר שיש חיוב על אדם המעסיק פועלים לתת להם מזונות, ושם התבהר שיש פעמים שהחיוב הוא משום שכך אמר להם בשעה ששכר אותם, ופעמים שהחיוב הוא משום שכך הוא מנהג המדינה. באה המשנה שלנו ללמד שיש אופנים שהתורה חייבה לתת מזונות לפועל, גם בלי התחייבות הבעלים ובלי שיש בזה מנהג מדינה. נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוקים חפי חבב, כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים, כנפשך סובעך ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. אומרת המשנה בדף פייזיין עמוד א', ואילו הפועלים שאוכלים משל בעל הבית מן התורה. וכאמור המשנה שלנו עוסקת באופן שבעל הבית והפועל לא סיכמו דבר ביניהם, אבל אם סיכמו שהפועל לא יאכל, תבהר המשנה לקמן בדף צד ג' עמוד א', שהסכמתה מועילה אם הפועל הוא בן דעת למחול. אבל מנהג בלבד שנהגו שלא לאכול לא מבטל את הדין שלפנינו. כך מסביר המאירי. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ואילו, שנוקטת את המשנה את הלשון הזו, כיוון שבמשנה הקודמת ואפילו ג' עמוד א', התבאר שהפועלים אוכלים מחמת מנהג המדינה או משום שכך סיכמו בשעה ששכרם. ולכן הייתה המשנה צריכה לפרש שבמשנתנו אוכלים מן התורה. אם כן אומרת המשנה ואילו הפועלים שאוכלים משל בעל הבית מן התורה, פועל העושה מלאכתו במחובר לקרקע ומלאכתו היא בשעת גמר מלאכה של הפרי, דהיינו תלישתו, רשאי לאכול מהפירות שהוא עוסק בהם. ותוספות דיבור המתחיל במחובר מפרשים שהוא שם מלאכה בפרי שאינו צריך עוד לקרקע. הנפקמינה בין רשי לתוספות מסביר המערם, באופן שקוצר פרי שעדיין צריך לקרקע. לפי התוספות הוא לא אוכל מהפרי הזה, כיוון שהפרי מצד עצמו עדיין צריך לקרקע, אבל לפי רשי אוכל, כיוון שסוף סוף מלאכתו יגמר מלאכה במחובר לקרקע, ואתה כבר הפרי תלוש. אומרת המשנה וכן פועל העושה מלאכתו בתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו של הפרי לעניין חיוב מעשר, או לעניין חיוב חלה, רשאי לאכול. ויתר אכילה זה הוא רק בדבר שגידולו מן הארץ, אבל לא בפועל החולף פרה וכדומה. כדי שפרי יתחייב במעשר, יש צורך שהפרי יגדל בשיעור שיהיה ראוי לאכילה. כמו ששנינו במסכת מעשרות פרק א', משנה ב', כל פרי לפי טבעו. ומהזמן הזה אסור לאכול ממנו אכילת קבע, אבל עדיין מוכתר לאכול ממנו אכילת הרי, עד גמר מלאכתם למעשר. וכאן מבואר שפועל העוסק בפירות, רשאי לאכול מהם רק קודם גמר מלאכתם למעשר. וגם אם רצונו לאסר קודם אכילתו את הפירות, או במקום שאין חיוב מעשר כלל. ההיתר שלו לאכול זה רק קודם גמר מלאכתם. כשהמשנה הזכירה חלה, חיוב חלה הוא בעיסה נעשית מאחד מחמשת מיני דגן שהם חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שואל ושיפון, כמבואר במסכת חלה, וזמן החיוב הוא לאחר שהעיסה מתערבת ונדבקת יפה כמבואר שם. אומרת המשנה, ואילו פועלים שאין אוכלים ממה שעוסקים בו, העושה מלאכתו במחובר לקרקע, בשעה שאין נגמר מלאכה, הוא כגון העוקר את הפירות הקטנים המפריעים לצמיחת הגדולים, אינו רשאי לאכול. וכן העוסק בתלוש מן הקרקע, מאחר הזמן שנגמרה מלאכתו להתחייב במעשר או בחלה, אינו אוכל. וכן העוסק בדבר שאין גידולו מן הארץ, כגון חולף פרה וכדומה, אינו אוכל ממלאכתו. שואל הריטב"א, לכאורה קשה מהחידוש של המשנה שאינה פועל אוכל, הרי הפירות כבר התחייבו במעשר, ומסורים באכילה משום טבל, אפילו על בעל השדה עצמו. מסביר הריטב"א שמדובר במקום שאין מעשר נוהג, או שהפועל רוצה לאסר את הפירות ולאוכלם. ובדבר שיש בו גם חיוב מעשר וגם חיוב חלה, כגון חיטים שנגמרה מלאכתם למעשר ויסרן, ואחר כך שכר את הפועל הוביל את החיטים לתוכנם שעדיין לא התחייבו בחלה, דעת הרמב"א בלכות שכירות פרק י"ב הלכה ה', שרשאי הפועל לאכול, כיוון שעדיין לא התחייבו בחלה. רעבת חולק עליו וסובר שמשעה שחלה להם חיוב מעשר, אינם בכלל היתר אכילה, אף שעדיין לא התחייבו בחלה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פז עמוד א' וסופה בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, ואילו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. מברר את הגמרא, מינה אני מילי, מניין לנו הדין הזה שפועל יכול לאכול כשהוא עוסק במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. מברר את הגמרא, דכתיב בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ה, כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שובעך. והפסוק הזה עוסק בפועל שפעולתו היא בגמר מלאכת הפירות, שהרי נאמר בסיום הפסוק, ואל כליך לא תיתן. משמע שזהו זמן שנותנים את הפירות לכלים של בעל הבית, ורק אז התירה התורה לפועל לאכול. שואלת הגמרא, אשכחן מצאנו שנאמר דין זה לגבי פועל העובד בכרם, אבל כל מיני מנהלן, מניין למשנה שאף פועל העובד בשער הגידולים המחוברים לקרקע דינו כך. בשיבה הגמרא, גמרינן מכרם, ניתן ללמוד שאר דברים מדין כרם, והלימוד הוא כך. מה כרם מיוחד משאר דברים בזה שהוא דבר שגידולי קרקע, ונאמר בו בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו? אף אני אלמד לכל דבר שהוא גידולי קרקע שיהיה בו הדין שבשעת גמר מלאכה הפועל אוכל בו. מקשה הגמרא, מה לכרם שהחמירה בו התורה בדבר אחר, שכן חייב בעל הכרם בהנחת עוללות אשכולות קטנים של ענבים, שאינו רשאי ללוקטם אלא מניחם לעניים, ויתכן שגם בזה החמירה התורה על בעל הכרם והתירה לפועליו לאכול מהענבים. מנה ישב בשאר גידולי קרקע שלא חייבה התורה הנחת עוללות, רשאים הפועלים לאכול מהם. ורק נסביר לגבי עוללות שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' לגבי מתנות עניים, כרמך לא תעולל. מסכת פאה פרק ז' משנה ד' מבארת המשנה איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. כתף הכוונה גבעולים נוטפים נוספים היוצאים מהשרבית האמצעי של האשכול ושוכבים אחד על כתפו של השני, ונטף הכוונה שיש ענבים התלויים בסוף השרבית האמצעי. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה. כן, שאלת הגמרא, מי אמר לך שניתן ללמוד מכרם? הרי בכרם יש חומרה מיוחדת שבעל הכרם חייב בעוללות. הביאה הגמרא לימוד אחר לשאר גידולי קרקע. אומרת הגמרא, גמרינן, לומדים דין זה שפועל רשאי לאכול מכל גידולי הקרקע שהוא עוסק בהם, מכמה מדין התבואה שהתירה התורה לפועל לאכול בה כשהיא מחוברת ובשעת גמר מלאכתה. מבררת הגמרא, וכמה גוף המנהלן, דין התבואה עצמה שפועל אוכל בה כשהיא מחוברת לקרקע בשעת גמר מלאכתה, מניין לנו הדין הזה? מבררת הגמרא, דכתיב בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ו, כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעך. חרמש זה המגל שקוצרים בו את התבואה. נמצא שהפסוק מתיר לקטוף מלילות, דהיינו ראשי השיבולים, רק בעת הקצירה, שזו גמר מלאכת התבואה. מכאן לומדים שאף בשאר גידולי קרקע מותר לפועל לאכול כשהוא עוסק בדבר שהוא גמר המלאכה במחובר. מקשה הגמרא, מה לכמה שהרי החמירה בה התורה על הבעלים בדבר אחר, שכן היא חייבת בהפרשת חלה, וייתכן שרק בה החמירה התורה על הבעלים גם לעניין זה שרשאים הפועלים לאכול ממלאכתם, מה שאין כן בשאר גידולי קרקע שלא החמירה התורה על הבעלים לחייבו בחלה, וייתכן שכמו כן לא התירה התורה לפועלים לאכול מפירותיו. ומבררת הגמרא את הקושייה, הרי הלשון כמה שייכת בין בתבואה מחמשת מיני דגן החייבת בחלה, ובין בדברים הפטורים מחלה. וכפי שאמרנו, חמשת מיני דגן שחייבים בחלה, חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת שועל. ודורש התלמוד הירושלמי במסכת חלה, מכך שנאמר בפסח מצות לחם עוני, ונאמרה לשון לחם לגבי חיוב חלב, היה באוכלכם מלחם הארץ. מה לחם האמור בפסח דבר הבא לידי חימוץ? אף לחם האמור בחלה דבר הבא לידי חימוץ. ואין לך דבר שבא לידי חימוץ, אלא אילו חמשת המינים בלבד. אם כן, שאלת הגמרא, וממה היא דעה היא כמה? ומניין לך שהכמה שדיברה עליה התורה בפסוק הזה, כמה דמתחייבת בחלה היא, כלומר, כמה של תבואה מחמשת מיני דגן החייבת בחלה. דילמה כל כמה כאמר רחמנה, שמה התורה מדברת גם על כמת קטניות שאין בה חיוב חלה. ואם כן, יש ללמוד מכאן שבכל גידולי הקרקע התירה התורה לפועל לאכול. משיבה הגמרא, אתיה כמה כמה. המקשה דורש גזירה שווה של המילה כמה כדי להוכיח שמדובר על כמה המתחייבת בחלה. כתיבה חכן לגבי אכילת פועל כי תבוא בכמת ריחה, וכתיבה תם שם לגבי זמן חג השבועות בספר דברים פרק ט"ז, פסוק ט', שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, כלומר מהזמן שקוצרים את הקמה להביא ממנה את מנחת העומר שהיא של שעורים. אם כן, יש לדרוש, מה אתה מה שם לגבי הפסוק מאחל חרמש בקרמה? מדובר בקמה דמחייבה בחלה, שהרי מנחת העומר באה מן השעורים. הפך הנמי גם כאן לגבי קמה אמורה באכילת פועלים, מדובר בקמה דמחייבה בחלה, קמה שחייבת בחלה, ולכן היא קלה מפרח יש להקשות. מה לכמה האמורה באכילת הפועלים שהחמירה בה התורה שכן חייבת בחלה? וייתכן שרק בה התירה התורה לפועל לאכול ולא ניתן ללמוד מכמה לשאר גידולי קרקע. מתרצת הגמרא, כרם יוכיח שאף שאין בו חיוב חלה יש בו דין אכילת פועלים. ואם תרצה לדחות ולומר מה לכרם שכן חייב בעוללות, יש להשיב שכמה תוכיח שאף שאין בו חיוב עוללות יש בו דין אכילת פועלים. וחזר הדין, חוזר הלימוד לשאר גידולי קרקע, שהרי לא ראי זה כראי זה. אין בכרם את החומרה של כמה שחייבת בחלה, ואין בכמה את החומרה של כרם שחייב בעוללות. ואם כן, מוכח שלא אילו הסיבות שמביאות לדין אכילת הפועל, אלא הצד השווה שבהם הוא הגורם לדין אכילת הפועל, והוא שכן שניהם דבר שהוא גידולי קרקע, וכיוון שבשניהם נאמר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אם כן ניתן ללמוד שאף כל דבר שהוא גידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. דוחה הגמרא את הלימוד מכרם וכמה, ומקשה מה להצד השווה שבהם בכרם וכמה, שייתכן שהחמירה בהם התורה, שכן יש בהם צד מזבח, יש אפשרות של הקרבה למזבח. כרם ראוי לעשות ממנו יין ולנסחו על גבי המזבח, וכמה ראויה לעשות ממנה סולת למנחות. והתנה מזית, ואפשר אמנם ללמוד מהם דין אכילת הפועל בזית, דעית ביצד מזבח, שגם הוא ראוי למזבח, שהרי מביאים ממנו שמן למנחות. אבל אי אפשר ללמוד מכרם וכמה את שאר גידולי הקרקע שאין בהם דין זה ואינם ראויים למזבח. ולמרות שהביקורים מובאים מכל שבעת המינים, מכל מקום הם אינם קרבים על גבי המזבח, כך מאיר המאירי. והגמרא מבארת את דברי המקשה לגבי זית. שואלת הגמרא, וכי זית שפועל העוסק בו רשאי לאכול ממנו? במה הצד דעתי? נלמד על ידי לימוד של מה הצד מכרם וכמה יחד, והרי הוא גופי זית עצמו, כרם יקרה, הוא מכונה כרם, דכתיב לגבי שמשון הגיבור, בספר שופטים פרק ט"ו פסוק A, ויבער מגדיש ועד כמה, ועד קרן זית, שרצה שמשון לנקום בפלישתים, על כך שנתנו את אשתו לאיש אחר, לקח 300 שואלים, ו... הפנה את זנבותיהם של כל שניים מהם זה לזה, והניח שם לפיד בוער, ושילח אותם להבעיר את שדות הפלישתים. אם כן, זית נכלל בפסוק כי תבוא בכרם רעך, שמתיר לפועל לאכול ממנו. אין צורך בשביל זית לימוד של מה הצד. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, כרם זית איקרי, כרם סתם לא איקרי. עצי הזית אומנם מכונים כרם זית, אבל הם אינם מכונים כרם סתם. ולכן כשכתבה התורה כרם, אין כוונתה לזיתים אלא לענבים בלבד. ולכן הקטע מקשה שיש ללמוד דין הזית מכרם וכמה ביחד, על ידי לימוד של מה הצד. חוזרת אם כן הגמרא לקושיית המקשה מכל מקום קשיה, הרי אי אפשר ללמוד מכרם וכמה את שאר גידולי הקרקע שאינם ראויים למזבח, שלפועל שעוסק בגמר מלאכתם, מותר לאכול מפירותיהם. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מהלימוד מכרם וקמה, ומביאה לימוד אחר לשאר גידולי קרקע. אלא אמר שמואל, אמר קרא, אמר הפסוק לגבי אכילת פועל, כי תבוא בקמת רעיך, וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעיך. מהלשון וחרמש, יש לרבות כל בעלי חרמש, את כל גידולי הקרקע הנקצרים בחרמש הנקצרים במגל. מקשה הגמרא כיצד ניתן לדרוש כך מהפסוק וחרמש? והרי ההיא חרמש מבעלה את הפסוק הזה, אנחנו צריכים לדרשה אחרת, ולומדים מהמילה חרמש, שרק בשעת חרמש, כלומר בזמן הקצירה שהוא גמר המלאכה במחובר, אכול, רשאי הפועל לאכול. אבל שלא בשעת חרמש, כגון בזמן ניקוש וכדומה, לא תאכול, כמו הדין המבואר במשנתנו. תרץ את הגמרא, הוא הדין הזה שרק בשעת הקצירה רשאי הפועל לאכול? הוא אינו נלמד מהמילה חרמש, אלא מהפסוק ואל כלייך לא תיתן נפקה. משם הוא נלמד, שהרי סיום הפסוק של כי תבוא בכרם רעיך ואכלת, הסיום של הפסוק הזה זה במילים ואל כלייך לא תיתן. ומכאן יש לדרוש שהפסוק מדבר בפועל העוסק בנתינת הפירות לכליו של בעל הבית, והיינו בשעת קצירה, שרק באותו הזמן התירה לו התורה לאכול מהם. ואפשר לדרוש מהפסוק וחרמש, שאפשר גידולי קרקע מותרים באכילה לפועל, וכדברי שמואל. שואל התוספות ראש, שהרי הפסוק הזה נאמר לגבי כרם, מניין שגם בקמה הותר לאכול רק בשעת קצירה, ואין לומר שנלמד קמה מכרם, שהרי לאל יתבהר שכרם שונה מן הקמה, בכך שהכרם פטור מחלה וחייב בעוללות, ואילו קמה חייבת בחלה ופטורה מעוללות, ואם כן עדיין קשה שנצרח הפסוק וחרמש ללמד שגם בקמה היתר האכילה של הפועל הוא רק בזמן קצירתה. תרץ התוספות ראש, אחרי שמצאנו שהתורה התירה לפועל לאכול בכרם ובקמה, מסתבר שהיתר של כל האכילות הוא באותו עניין, דהיינו, בגמר המלאכה. במילא אפשר לדרוש מהפסוק וחרמש, שגם שאר גידולי קרקע מותרים באכילה לפועל, וכדברי שמואל. מקשה הגמרא, התנך נוח ומובן הדבר שניתן ללמוד מהפסוק וחרמש דברים, דבר חרמש, דברים שהם בני חרמש, כלומר ראויים להיקצר בחרמש, כגון קטניות, אבל גידולי קרקע דלאו בר חרמש, שאינם נקצרים בחרמש, כגון זיתים ותמרים, מניין לנו שפועל אוכל בהם. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן הלימוד שהיא לימדה, ומביאה הגמרא לימוד אחר לשאר גידולי קרקע. אלא אמר רבי יצחק אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי אכילת פועל לשון קמה, ומכאן דורשים לרבות כל בעלי קמה, כל העומדים בקומת הארץ, דהיינו כל גידולי קרקע. ונכון שמשמעות הלשון אלא אמר רבי יצחק, שהוא חוזר בו מהתירוץ הקודם ומביא תירוץ אחר. אבל כאן הגמרא תמשיך להזדקק ללימוד של חרמש כמו שיבואר לקמן. ואכן יש כאלו שלא גורסים בדברי רבי יצחק אלא, ואף מי שכן גורס צריך לפרש, אכן לא ניתן ללמוד מחרמש לחוד, אלא צריך לימוד נוסף. בקשה הגמרא ואמרנו לאל שניתן לדרוש בגזירה שווה כמה כמה, שנאמרה הלשון הזו גם לגבי מנחת העומר וגם לגבי אכילת פועל דמחייבה בחלה, שהיתר באכילת פועל הוא בכמה דומה למנחת העומר בכך שהיא מתחייבת בחלה, ואם כן אין ללמוד מכאן את כל גידולי הקרקע אלא רק חמשת מיני דגן החייבים בחלה. תרץ את הגמרא הנימי למה שאמרנו שניתן לדרוש גזירה שווה, זה היה מקמי דני תחרמש. קודם שהבאנו את הלימוד של שמואל מחרמש, לרבות כל בעלי חרמש. אבל אשתה עכשיו דעתי חרמש שבא הפסוק חרמש והתרא בלי כל דבר חרמש, ריבה כל דבר הנקצר בחרמש כגון קטנית, ואף על גב דלא מחייב בחלה, אם כן מוכרח שלא דורשים את הגזירה שווה של כמה כמה ממנחת העומר ללמד שהיתר האכילה הוא רק בחמשת מיני דגן, אם כן כמה למה לי, מה דורשים ממנו? על כורחה שבא הפסוק לרבות כל בעלי כמה, דהיינו שאר גידולי קרקע. שואלת הגמרא ואשתא דנפקא לן, עכשיו שלמדנו דין אכילת פועל בכל גידולי קרקע מהפסוק חרמש ומהפסוק כמה, כמבואר לאל שמהפסוק חרמש לומדים כל דבר שנקצר בחרמש וגם קטניות הפטורות מחלה, ומהפסוק כמה לומדים כל בעלי קומה וגם אילנות ששניהם נאמרו לגבי תבואה, אם כן הפסוק כי תבוא בכרם רעיך העוסק באכילת הפועל בכרם ענבים למה לי, מה פסוק זה בא ללמדנו? תרץ את הגמרא אמר רבה לאיל חוטב, מפסוק זה לומדים את פרטי הדינים בעניין אכילת פועל, כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, שדרשו את הפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חבב, כי תבוא בכרם רעיך ואכלת ענבים כנפשך סובעך ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא יש לדרוש כך, נאמר כאן לגבי אכילת פועל לשון ביה, ונאמר להלן בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט"ו, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. מה להלן בפועל הכתוב מדבר? ונאמרה שם לשון ביה, אף כאן לגבי אכילה, לשון ביה מדברת ומלמדת שבפועל הכתוב מדבר. ממשיכה הברייתא בחרם רעך, יש לדרוש לגבי האמור בסוף הפסוק ואת כלייך לא תיתן, שרק כשתבוא לכרם רעך, כלומר כרם של ישראל, אסור לך לתת ענבים לתוך כלייך, ולא כשתעבוד בכרם של קוטי, שאז אתה רשאי לתת לתוך כלייך. עכשיו מקשה הגמרא לדרשה הזו, ואחריה תמשיך להביא את דרשות הברייתא מן הפסוק. מקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר, הדבר הזה יהיה נוח ומובן, לפי מי שסובר שגזל קוטי אסור, אז לולי הפסוק היינו אוסרים על הפועל לתת פירות בקהיליו, והיינו דאי צריך קרא, לכן הוא צריך הפסוק למישרא, להתיר לפועל לתת לתוך קהיליו, שלא יעבור באיסור גזל. אלא למאן דאמר שגזל קוטי מותר, אם כן מדוע נצרך הפסוק, והרי אשתא, גזילה ממש מותר, אם עכשיו אנחנו אומרים שגזילה ממש מותרת של הקוטי, וכי נתינת פועל לתוך קהיליו שאין זה גזל גמור מבעיה, האם יש צורך בפסוק להשמיע שמותר? הרי הדבר פשוט. תרץ את הגמרא, אכן מי שסובר שגזל גוי מותר, הוא לא דורש מהפסוק שבכרם הגוי מותר לתת לכלים, אלא מוקים לה. הוא מעמיד את הדרשה מהפסוק בכרם רעך לדבר אחר. הוא דורש שדווקא בכרם רעך הותרה האכילה, ולא בכרם של הקדש, שפועל העובד בו אינו רשאי לאכול מפירותיו. שואלים התוספות דיבור המתחיל רעך, הרי גם בלי המיעוט הזה, פועל לא יכול לאכול מפירות הקדש, הרי יש בהם איסור מעילה. תרצים התוספות שללא הפסוק הייתי אומר, שכמו שמעיקר הדין אסור לאדם לאכול משל חברו משום גזל, ואף על פי כן התירה התורה לפועל לאכול. כך בהקדש התירה התורה לפועל לאכול, אף שיש בזה איסור מעילה. לכן, צריך את הפסוק. חוזרת הגמרא ומביאה את המשך הדרשות של הברייתא. מהמילה ואכלת יש לדרוש שהותרה רק אכילה, ולא מוצץ, שאסור לפועל למצוץ את המשקה שבפרי ולהשליך את הנשאר. ומהענבים יש לדרוש שרשאי לאכול רק ענבים בפני עצמם, ולא לאכול ענבים ודבר אחר, כגון לטובלם במלח ולמתק את העמם, כדי שיוכל לאכול מהם הרבה. מהמילה כנפשך יש לדרוש, שכנפש של בעל הבית, כך נפשו של פועל. כלומר, מה נפשך נפש בעל הבית אוכל קודם סיום המלאכה, כגון קודם שיורד היין לבור ופטור ממעשר, אף נפשו של פועל אוכל ופטור ממעשר, ואין אומרים שדינו כלוקח, שחייב במעשר גם קודם שנגמרה מלאכתו. מהמילה סובעך יש לדרוש שאותרה רק אכילה שמסביעה ולא אכילה גסה, כשהאדם כבר סבע ודוחק את עצמו לאכול עוד. ומהמילים ואל כלייך לא תיתן יש לדרוש שרק בשעה שאתה נותן את הפירות לכליו של בעל הבית, כלומר עוסק בגמר מלאכה שבמחובר לקרקע, אתה אוכל מהפירות, ובשעה שהיא אתה נותן לכליו של בעל הבית, אלא עוסק בניקוש וכדומה, היא אתה אוכל. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין זמן חיוב המעשר ומקשה מהברייתא הזו. אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר אף אחרי שנגמרה מלאכתו בשדה, וכגון שעשה מהתבועה קרי או קרי ערימה של תבועה, עד שיראה הטבל את פני הבית, כלומר שייכנס לבית הבעלים. כל זה לעניין חיוב מעשר מן התורה, אבל אף קודם שנכנסה התבועה לבית, אסור מדרבנן לאכול ממנה אכילת קבע. שנאמר לגבי מעשר שני בספר דברים פרק חו פסוק י' ג', ביערתי הקודש מן הבית, ויש לדרוש שחיובו הוא רק כשנכנסה התבועה לבית. מבאר הרשב"א שהדרשה היא מלשון ביערתי הקודש מן הבית שאינו קדוש עד שייכנס לבית, ולא השח ביורד היה סימן שין למד א' מפרש שהדרשה היא מכך שהביעור צריך להיות מן הבית, ומוכח שלא נקבע להתחייב במעשר עד שייכנס לבית. ויהיה הגמרא את דעת החולק, ורבי יוחנן אמר אפילו החצר קובעת, היא מחשיבה את האכילה כאכילת קבע ומחייבת בהפרשת מעשר, שנאמר לגבי מעשר אני ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו וישעריך וסבאו. מלשון שער יש לדרוש שמיד כשנכנס הטבל לשער החצר, הרי הוא חייב במעשר. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל עד, שגם רבי ינאי מודה שחצר קובעת מדרבנן כמבואר במסכת מעשרות, שחצר המחייבת במעשר היא חצר שהכלים נשמרים בתורה. וכן מבואר במסכת תרומות שנחלקו תנאים בדינו של אדם שהתחיל לאכול אשכול מחוץ לחצר והיה פטור ממעשר, ואז נכנס לחצר אם רשאי להמשיך באכילתו, או שחייב לעשר. ומשמע שלדברי הכל אסור להתחיל לאכול בחצר. ורבי ינאי הרי היה אמורה, והוא לא יכול לחלוק על תנאי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, פער של שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, מצוי בינינו לבין חתימת שיעור דפינו היומי. הנה אנו סוגרים את הפער הזה. שאלה ראשונה על דף פי זין, איכן מצינו שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה ואילו הרשעים להפך? שאלה שנייה, אילו תכונות התחדשו בימי אברהם, יעקב ואלישע? שאלה שלישית, מדוע ביקש יעקב שיהיה אדם חולה קודם אותו? שאלה רביעית, איכן יש צד מזבח בקרם וקמה? שאלה חמישית, באיזה אופן לדברי הכל גזל אקום אסור? והשאלה האחרונה על דף פי זין, מה לומדים מהפסוק ואל כלייך לא תיתן? בשאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ב בכסלו תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פז ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ג בכסלו תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת וישב, שבת מברכין את ראש חודש טבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דפים פי חט ופי טט ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.